ערב טוב ומבורך. תהילים, פרק, עין וב. תהילים, פרק, עין וב. למנצח בנגינות, מזמור לאסף שיר. נודע ביהודה אלוהים, בישראל גדול שמו, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. מה זה? נודע ביהודה אלוהים. איפה זה יהודה? ממלכת יהודה. כן, בתנך יהודה זה ממלכת יהודה, שבט יהודה שבדרום, ושם יודעים את השם. נודע ביהודה אלוהים. בישראל, מה זה ישראל? ממלכת ישראל הצפונית, גדול שמו. אבל אף על פי שיש הבדל בין יהודה לבין ישראל, אשרת השכינה היא בציון, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. בואו נבדוק קצת יותר לעומק. יהודה וישראל זה שני שמות של העם היהודי. גם אנחנו, היהודים, נקראים ישראל. אז מה זה בישראל גדול שמו? יש פסוק אחר בספר תהילים שמבאר את זה. השם בציון גדול, ורם הוא על כל העמים. מבאר המלבין. השם בציון גדול, כלומר, את בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא מתגלה כגדול, כלומר, כשוכן, אבל אצל העמים, ורם הוא. על כל העמים. כלומר, הגויים מכירים את הקדוש ברוך הוא, תודה רבה. הגויים מכירים את הקדוש ברוך הוא מלמעלה, אינם יודעים מהי השראת השכינה. כמו כן גם, כשאברהם אבינו מדבר על הקדוש ברוך הוא, הוא קורא לו השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי. למה הוא אומר אלוהי השמיים ולא אומר אלוהי השמיים ואלוהי הארץ? חז"ל אומרים, כי כשהוא לקח אותו מבית אביו, הוא עדיין רק היה אלוהי השמיים. כי מדוע? אומר הרמב"ן, כי זה היה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ הקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים. אבל כשהוא אומר לעבד לא להשיב את יצחק לחרן, אומר השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר נשבע לי לזרעך אתן את הארץ הזאת. כלומר, הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל נקרא אלוהי הארץ. במילים אחרות, בחוץ הארץ, אצל אומות העולם, לדעת את אלוהים זה לדעת אותו דרך הספיריטואליות. כלומר, רוחניות. שם מכירים את אלוהים. אבל בארץ לא מכירים אותו. יחד עם זה, הם יודעים שהשם בציון גדול. או כמו שאומר כאן הפסוק, בפרק עין וב, נודע ביהודה אלוהים בישראל גדול שמו, ויהי בשלם, שלם ירושלים, סוכו ומעונתו בציון. כלומר, עם ישראל, כשהוא שוכן בציון, נותן לעולם כולו ביטחון שיש קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. שאלו אותי גויים שאלה, מה אתם היהודים מוסיפים לעולם? שאלה צריך לדעת לענות עליה. מה אתם היהודים מוסיפים לעולם? אז אני אומר שעם ישראל מוסיף לעולם ארובה. יודעים מה זה ארובה? כן, כלומר יש בית, העולם דומה לבית, ולבית יש תקרה. תקרה זה מגן, זה מאוד טוב, מפני הקור, מפני החום, מפני הגשם, אבל לא רואים את השמיים. צריך גם לעשות ארובה. אבל הארובה לפעמים מסתמת. אז צריך מישהו שינקה את הארובה. עם ישראל הוא מנקה הארובות של העולם. אנחנו מייצרים את הקשר בין הטרנסנדנטיות לבין האמננטיות, מילים יפות, בין האלוהות הנבדלת, המרוחקת, בין האלוהות המתגלה בעולם. זה התפקיד שלנו. כשיש עם כזה בעולם, העולם מאושר. פעם היה ביטוי כזה, היו מורים, הבעיה היהודית. שמעתם על הבעיה היהודית? היהודים זה בעיה. ופעם היה הוגה דעות רוסי פרבוסלבי בשם סולובייב. סולובייב. לא אמרתי את זה עם המבטא. סולובייב. אז הוא אמר שהבעיה האמיתית איננה הבעיה היהודית, אלא הבעיה הגויית. איך זה שאומות העולם לא ידעו להתייחס נכון לעם הנפלא הזה, שבזכותו יש התגלות השם בעולם? אז זה משהו אומר כאן הכתוב, כן? ונודע ביהודה אלוהים בישראל גדול שם. ויהי בשלם סוכו. מה זה סוכו? ילשון סוכה. כן, בשלם, בארץ, בירושלים, הקדוש ברוך הוא הניח לו סוכה. מעניין מאוד, אגב, סוכה, בית המקדש, לא היה נראה כמו סוכה, הוא היה נראה כמו בניין גדול. מעניין, יש בגמרא, במשנה, סליחה, מחלוקת רבי יהודה וחכמים. עד איזה גובה אפשר לבנות סוכה? אז חכמים אומרים, סוכה שהיא למעלה מ-20 ממה פסולה. הטעם המרכזי, יש כמה טעמים, אבל הטעם המרכזי, כי זה כבר לא דירת ערי, זה דירת קבע. כשזה למעלה מ-20 אמה, האדם מחזק את זה מאוד, ואז זה כבר דירת קבע. אבל רבי יהודה אומר שגם למעלה מ-20 אמה זה קשר, אפילו 40 ו-50 אמה, 100 אמה, זה בסדר, לפי רבי יהודה. והתלמוד לא אומר מאיפה רבי יהודה לקח את זה. אבל בירושלמי כתוב. בירושלמי כתוב שרבי יהודה למד מבית המקדש. בית המקדש שם היה גבוה מאוד, וזה בסדר, בקשר לבית המקדש לסוכה. כנראה שרבי יהודה חושב שהסוכה האידיאלית זה בית המקדש. זאת אומרת, לפי רבי יהודה, סוכה דירת קבע בעינן, צריך דווקא שתהיה דירת קבע. הפך מה שאנחנו רגילים, כי אנחנו פוסקים, כי מי שאומר שצריך דירת ארעי, אבל רבי יהודה חושב שסוכה צריכה להיות דירת קבע. מעניין מה חשבו על זה בזמן האבות. הרי האבות קיימו את כל התורה, לפני שניתנה. פשוט מאוד, כתוב, ויעקב נשא סוכותה. נו, ומה מה הוא בנה שם? ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. כלומר, יעקב פסק לעצמו כרבי יהודה, ולמקנה הוא כחכמים. במילים אחרות, אצל יעקב, הסוכה היא קדושה של קבע. הוא לומד מן המקדש. אבל מי שהוא רק מקננו של יעקב, עם ישראל, הוא עוד לא מסוגל למדרגה הזאת, עושה סוכות דירת ארעי. על כל פנים, אנחנו מזה לומדים, בית המקדש הוא הסוכה. איזו סוכה? כתוב בילקוט שמעוני, שלפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית. אל תשאלו, איך הקדוש ברוך הוא לפני הבריאה, איך הוא בונה, איפה יש הר הבית, איפה נעליים, אבל כך כתוב. בנה לו סוכה בהר הבית, והיה נכנס בה, הוא מתפלל, ואומר, מה אתה רוצה?
למי?
תשמע את התפילה, אז תדע למי. והמתפלל ואומר, יהי רצון מלפניי, שיבנו לי בניי בית במקום הזה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מתפלל, וכנראה התפילה של הקדוש ברוך הוא נענית, מי כמו יודע להתפלל? והוא מתפלל שבניו יבנו לו בית במקום הזה. אז אוטומטית יש לפחות 15 שאלות תיאולוגיות שעולות מהסיפור הזה, אבל אנחנו מלומדים מזה שנים ששאלות תיאולוגיות לא מעניינות אותנו. כי השאלות שמעניינות אותנו זה שאלות מוסריות. למשל, אתם יודעים שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז מישהו אמר לו שבביקורת התבונה הטהורה של קאנט כתוב שהשאלה של הבריאה או הקדמות היא אנטינומיה של התבונה. שבמילים אחרות, ספק אם אפשר לברוא את העולם. אמר הקדוש ברוך הוא, אבל לי יש סיבות מוסריות ולא פילוסופיות לברוא את העולם. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואומר, והדוקטורטים שיכתבו בעתיד יתרצו את זה. בינתיים הוא בורא את העולם. אז גם פה, ריבונו של עולם מתפלל שבניו יבנו לו בית במקום. במילים אחרות, כוונת המדרש היא לומר שהקדוש ברוך הוא מחפש לו בן שיח. כלומר, הוא רוצה לצאת מן הבדידות של האלוהות. זה בדידות נוראה. האם את כל זה כתוב מפורש בתורה? קדושים תהיו כי קדוש אני. מה המשמעות? קדושים תהיו כי קדוש אני. למה? אם הקדוש הוא קדוש, למה הוא רוצה שאחרים יהיו קדושים? כדי שיהיה אפשר להיפגש, כדי שיהיה אפשר לשחק ביחד. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל התורה כולה שמסתכמת בקדושים תהיו, הרמב״ם אומר שקדושים תהיו זה הכלל העולה מכל המצוות כולן. זה המפגש בין הבורא לבין הנברא. איזה רצון להיפגש. והדבר הזה בא לידי ביטוי במקדש. כשהמקדש בנוי, זה מצליח. אז למה זה נקרא סוכה? תגיד, שהקדוש ברוך הוא בנה לו בית, כן? או במיוחד, כשבסוף זה מצליח, למה אתה ממשיך לקרוא לזה סוכו? תגיד, ביתו. אומר המהר"ל, סוכה זה דבר נצחי. בית זה דבר זמני, מדוע? אם בית נחרב, אז כבר אין בית. בונים אותו מחדש, זה בית אחר. אבל סוכה היא במהותה מתפרקת, אז גם כשהיא מפורקת היא לא מפסיקה להיות קיימת. היא בבוידן, כל מי שיש לו סוכה יודע. זאת אומרת, הסוכה מורה דווקא נצחיות הקשר. בית לשלם סוכו ומעונתו בציון. צריך להבין, מה גנוז בהיות המקדש סוכה? סוכה זה מראה על ארעיות. זה, יש נצחיות של הקשר, אבל הקשר הוא קשר של ארעיות במהותו. כלומר, צריך כל הזמן לפרנס את הקשר הזה. וזה מה שמושך את אומות העולם אל בית המקדש. כן? הרי לאיזה חג עולים אומות העולם באחרית הימים? לחוג את חג הסוכות. גם יוספוס פלביוס מספר שבחג הסוכות, כבר בימיו, היו באים אלפי גויים אל בית המקדש. הקדושה הזאת, שהיא לא מצליחה כל כך להתברג, באופן חלקי היא נמצאת, באופן חלקי לא נמצאת, זה הקדושה שמושכת את אומות העולם. לכן זה החג של אומות העולם. לפי זה מובנים דבריו של רבי אליעזר. בגמרא, במסכת ראש השנה, דף י' א' עמוד א', שרבי אליעזר אומר, בניסן נגאלו, ובתשרי עתידים להיגאל. בניגוד לדעת רבי יהושע, בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל, רבי אליעזר אומר, בניסן נגאלו, ובתשרי עתידים להיגאל. על מי הוא מדבר? בניסן נגאלו אני יודע. מי זה? עם ישראל. בתשרי עתידים להיגאל מי? אומות העולם. כלומר, אומות העולם מצפים לגאולה של תשרי, שגם יכולים לעלות בחג הסוכות לבית המקדש כדי להיגאל. עכשיו, אני רוצה קצת יותר להעמיק בדברים האלה. אם הקדוש ברוך הוא, שוב נחזור למדרש שבילקוט שמעוני, שהקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית, והוא רצה שבניו יבנו לו בית במקום הזה. זה אומר שהקדוש ברוך הוא פתח ערוץ תקשורת בין האינסוף לבין העולם. ערוץ התקשורת הזאת נקרא אצל חכמי הקבלה קו, קו אינסוף. אבל מחוץ לקו מה יש? יש חלל. יש מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא דרך הקו, דרך התגלותו. יש מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא דרך זה שהעולם ריק מאלוהות. אז יש אפשר לבחור או בחיים או במוות. התורה אמרה לעם ישראל ובחרת בחיים. אבל הגויים לפעמים בוחרים במוות. והם רוצים להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך היעדר שלו, דרך כל מיני תנועות של מוות. ואנחנו באים להציל את העולם מן המוות, על ידי שאנחנו מוסיפים אור, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון עבור אומות העולם. אבל הדבר הזה דורש מאמץ. המאמץ הוא שהגויים נלחמים נגדנו. איך כתוב כאן בהמשך המזמור בתהילים? שמה שיבה רשפקשת, מגן בחרר ומלחמה סלע. נאור אתה, אדיר, מערערת טרף. הבנתם את הפסוק? גם אני לא. האמת היא, אף אחד לא הבין את הפסוק הזה. כל המפרשים מסתבכים עם הפסוק הזה, אבל בכל זאת אני רוצה להסביר אותו. נאור אתה, אדיר, מערערי טרף. מה זה הקדוש ברוך הוא נאור? אומרים את זה גם אצל אחינו הספרדים, אדיר ונאור, בורד או כוח אלה. נכון? מה זה שהקדוש ברוך הוא נאור? כיוון שהוא ליברל? כן? פעם אמרו על הרב קוק שהוא רב נאור. אז הרדבז, רבי יעקב רדבז, בא לבית שלו, דפק בדלת, איפה הרב הנאור? איפה הרב הנאור? כן, כלומר, זה, אצל הרבנים זה לא נחשב בדבר טוב, להיות נאור. עדיף להיות טוב. לא משנה, הקדוש ברוך הוא כתוב עליו שהוא נאור. נאור, הכוונה, זה אותי, אני חושב שזה פה משחק מילים. שזה מלשון נורא. נורא, נאור, זאת המותיות. איך אני יודע? כי כל המזמור כולו משחק מסביב לזה. נאור אתה, אדיר מערערי טרף, השתוללו אבירי לב, נמו שמתם, נמו שנתם ולא מצאו כל אנשי חי ידיהם, מגערתך אלוהי יעקב, נרדם ברכב וסוס, אתה נורא אתה. ומי יעמוד לפניך מאז אפיך? משמיים משמעת הדין, ארץ ירע ושקעת, בקום למשפט אלוהים להושיע כל ענבי ארץ סלע, כי חמת אדם תודקה, שירית חמות תרגו, נדרו ושלמו לשם אלוהיכם כל סביבה ויובילו שי למורה. יבצור רוח נגידים נורא למלכי ארץ. מאחר והשעה מאוחרת, אני לא רוצה להאריך יותר מדי בהבנת הפסוקים, כי זה פסוקים מסובכים, אבל מה שברור, עולה מכל המזמור, שישנה ציפייה שהקדוש ברוך הוא יוודע כנורא. מה זה הקדוש ברוך הוא נורא? נורא זו מידתו של יעקב אבינו, האל הגדול זה אלוהי אברהם, הגיבור אלוהי יצחק, והנורא זה אלוהי יעקב. כן, למה נורא זה אלוהי יעקב? כי זה נורא להיות נתון בין החסד לבין הדין. לדעת לעשות אחדות של הערכים, זאת עבודה נוראה. זאת אומרת, זאת עבודה שדורשת להיזהר בשיווי המשקל המדויק, לא יותר מדי חסד. לא יותר מדי דין, ולדעת מה הפרופורציה בין החסד לבין הדין. זאת עבודה של אל נורא. אנחנו רואים שהמזמור, בלי להיכנס לכל הפרטים של המזמור, כי באמת זה בשעה מאוחרת וקשה להיכנס לכל הפרטים, אבל אנחנו רואים דבר אחד מעניין. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות נורא. כלומר, הוא רוצה שיכירו אותו בתור אלוהי יעקב, שמאחד את כל המידות. וזאת אנחנו רואים בימינו, שאנחנו נתונים היום במאבק איתנים, בין, אנחנו בעצם אפשר לומר, נתונים אפילו במלחמת עולם שלישית, וירטואלית, לא מלחמה של טנקים ומטוסים, אבל זה לא רחוק מזה. היום אנחנו במלחמה עצומה, כשהמטרה של המלחמה זה לקבוע מי לוקח הגמוניה על הובלת התרבות האנושית. מי מוביל בעולם? ויש על זה ויכוח אדיר בין שתי תרבויות ענקיות. התרבות המערבית, היורשת של הנצרות, והעולם האסלאמי. וכל אחד יש לו טענות אחד נגד השני. יש טענות נגד העולם האסלאמי שהוא ברברי. זה בעצם שאני אומר, הקיצוניות של מידת הדין. כן, לא יודע, אם קראתם בקוראן, כל פרק מתחיל במילים בשם אללה, רחמן ורחים. בשם האל הרחמן והרחום. נו, ומה אתה אומר בשם האל הרחמן והרחום? אני באתי להגיד לכם את הדין. באתי להסביר לכם שצריך להילחם. באתי להסביר לכם שצריך לשחוט את כל מי שלא מסכים איתי. בשם האל הרחמן והרחום. מסביר היה הרב אשכנזי מניטו. בשם האל שהיהודים סיפרו לנו שהוא רחמן, באתי אני ללמד אתכם את מידת הדין. כלומר, יש ביקורת צודקת כלפי העולם האסלאמי, שהוא עולם של מידת הדין, קשה, אכזרי. מצד שני, יש ביקורת של העולם האסלאמי כלפי העולם המערבי, שהוא כל כולו מתירנות מינית ושחיתות, ללא מטרה בחיים, ללא עבודת השם. הייתה עיתונאית ממוצא איטלקי שהייתה גרה בניו יורק, קראו לה אוריאנה פלאצ'י. היא כתבה ספרים קשים מאוד נגד האסלאם. בשבילה האסלאם זה הנגע של העולם המודרני, צריך להילחם באסלאם. והיא מסבירה מדוע. בגלל שאם האסלאם יצליח, לא נוכל יותר לשתות ויסקי ולהתהלך בחצאית מיני. זה בעצם הטיעון. חיפשתי בכל הספר שלה מה בעצם, מה הנקודה. וזה מה שהיא אומרת. כלומר, איפה כל התאוות? אז יש פה, אם כן, טענה של אלה שהלכו בקיצוניות רבה אחרי החסד, ואלה שהלכו בקיצוניות רבה אחרי הדין. ולכן הוויכוח הזה גם לא יכול להיגמר, כי כל אחד יש לו מידה של צדק ומידה של אי-צדק. אז מה צריך לעשות כדי להציל את העולם? צריך ללמד שהקדוש ברוך הוא ויהי בשלם סוכו ומונתו בציון, והוא נורא. מה זה נורא? הוא מחבר את החסד והדין. זאת סינתזה שקיימת דווקא בעם ישראל. לא עם ישראל התיאורטי, אלא עם ישראל הממשי. עם ישראל הממשי מחבר חסד ודין. איחוד המידות, כשהמידות של הדין מתה כלפי חסד. וזה, אם כן, כשאנחנו באים עכשיו להילחם באומות העולם, מלחמה תרבותית או מלחמה פוליטית או מלחמה צבאית או מלחמה כלכלית, אנחנו צריכים לדעת שזאת האג'נדה שבשמה אנחנו צריכים לדבר, ומתוך כך יש לנו סיכוי לתקן את העולם. אני זוכר שבזמן מבצע צוק איתן, הגיע לכאן שר החוץ הבריטי. והוא אמר, אתם הישראלים, אתם צודקים, מותר לכם להתגונן. תודה רבה. זה ממש נחמד, כן? שמישהו בא ואומר, מותר לכם להתגונן, זה בסדר. כן? מה, בלי זה לא היינו יודעים. אבל הוא הוסיף, אמנם מותר לכם להתגונן, אבל אל תשכחו את המחויבות שלכם למוסר המערבי שלכם. עד כאן דברי קודשו. כלומר, כמשיח לפי תומאו. זאת אומרת שיש כאן איזושהי בעיה, ניסיון של כל אחד לאמץ אותנו בתוך הספרה הרוחנית שלו, כשמצד האמת יש לנו תוכן משלנו לומר. עכשיו צריך להבין איך הדבר הזה הולך ומתברר. יש אפשרות שזה יתברר על יפי התסריט שמתואר בפרטי פרטים בספר יחזקאל למד ח'. זוכרים, לא? מה יש ביחזקאל למד ח'? מלחמת גוג ומגוג. מה התולדה של מלחמת גוג ומגוג? והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. הגמרא במסכת ברכות שואלת איך יכול להיות בכלל שתהיה מלחמת גוג ומגוג. אבל במלחמת גוג ומגוג נאמר התייצבו מטה ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השן ועל משיחו. שואל התלמוד, איך יכול להיות שיהיה עבד שקם נגד רבו? כלומר, איך יכול להיות שהאנושות תילחם בקדוש ברוך הוא, מה השתגעו? אז אומרים, תראה, גם אבשלום, הוא נלחם נגד דוד. ואם כן, זה יכול לקרות, דברים כאלה. ולכן, כיוון שזה יכול לקרות, אז אל תתפלא שזה גם יקרה לעתיד לבוא. נשאלת השאלה מה הכוונה של הדברים, בשביל זה יש לנו ברוך השם הרב קוק. מה היתרון של הרב קוק? שהוא תמיד צודק. כלומר, זה יתרון ללמוד מישהו שאנחנו יודעים שמה שהוא אומר זה נכון. הנה, אני קורא כאן בפנים בספר עניה התייחסות לדברים האלה. תכונת מלחמת גוג ומגוג. ואנחנו לא רחוקים מהאפשרות הזאת. כפי המבואר במזמור למה רגשו. היא, כי יתעוררו עמים רבים להתקומם על אורן של ישראל ודעותיהם. כלומר, יהיו נגד עם ישראל ונגד היהדות, שיסוד הכל הוא דעת האלוהים שישרישו ישראל ועירו בה את כל העולם כולו, על השם ועל משיחו. ובאשר לפי סדר ההתפתחות האנושית, נראה הדבר שכבר קנה הרעיון הנשגב של דעת השם את לב כל העמים המשכילים. ואיך תתהפך כחומר הדעה המוסרית הנעלה הזאת, עד שנצטרך לזה יד השם גלויה על ידי ישועתם של ישראל כאמור, והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים. כלומר, יש דבר, זה היה קצת מוזר. אולי בתקופות עתיקות שרוב העולם היה עובדי עבודה זרה שפלה, אז אפשר להבין שיילחמו נגד היהדות. אבל אחרי שבמשך אלפי שנים היהדות השפיעה כל כך הרבה דעת אלוהים בעולם, וכל כך הרבה מוסר בעולם, איך יכול להיות שפתאום כל האנושות תתהפך נגד עם ישראל? זה לכאורה דבר בלתי אפשרי, אומר הרב קוק. אומר, על כן נאמר לו, כי רוח המשחית הציבור בעמקי האנושיות ברוח האדם, אין לשום לו גבול וסדר, ולפעמים יוצא הכוח המוסרי מסדרו הרגיל הטבעי, ופורץ גבוליו, עד שעמים רבים נטעים והולכים בנתיבות לא אור, עד שימצא כוח אלוהי, מחזיק ומאיר מחשקים לנצח. והראיה על אפשרות מהפכה היסטורית בדעה מוסרית היא מרידת אבשלום. אבשלום מרד לא נגד סתם מלך. המלך הכי טוב שיכול להיות בעולם. והיו לו כנראה אנשים שבאו אחריו. כנראה שהיו לו טיעונים שמשכו את הלב של האנשים. כלום יש בן שמורד באבים שהוא מחוץ לטבע וליושר, ויותר יגדל הפלא על העם הגדול. איך יימשך אחר מקרה מרגיז לב ומאופך מסדרי המוסר הטבעיים כמותו? אלא, הווה. כלומר, באמת, עם ישראל, שהוא עם חכם וצדיק ונבון, נמשך אחרי אבשלום להילחם בדוד הצדיק. ובשעה שהייתה מהפכה כזאת מצויה, נמצאו כל הסיבות ששלטו על הרעיונות שאנחנו משתוממים על זה, איך נהייתה כזאת. כן? כלומר, כל מיני רעיונות התהלכו בממלכה ואמרו שאבשלום צודק. החנה מהווה שאחרי ההתאזרחות של המושג האלוהי בעולם על ידי ישראל, בכל זאת, כל זמן שאינו בתהרתו לגמרי, ואינו נשען על היסוד המבורר של עבודתם של ישראל ונצחיותם, הוא רפה ועומד להתמוטט. תרגום. כל זמן שהמושג האלוהי איננו מבורר עד הסוף, אין לו נקודה מרכזית ברורה, הוא יכול ליפול. מהי הנקודה המרכזית של דעת אלוהים? עם ישראל. אנחנו פה כדי להוות מעבדה שיש לה תו תקן שבודקת את האמונות של אומות העולם. יבוא יום, אנחנו פה נקים שולחן עם כמה דיינים, ויבואו הגויים ויגידו, שלום, הבאתי לכם דת משלי, רציתי לדעת מה אתם אומרים על זה. יגידו לרבנים, תניח את זה על השולחן ותפתח את זה בעצמך. אז יפתחו ויגידו לו, החלק הזה תזרוק, זה תחזק, זה צריך תיקון, זה אנחנו מביאים לך חלק נוסף תוסיף. כן? כלומר, הגויים יבואו לכאן כדי לקבל הדרכה. מהו האופן הנכון לכל אומה ואומה? כיצד לעבוד את השם? ברור שאדם שבא מרקע של התרבות ההודית, זה לא דומה בכלל לאדם שבא מרקע של התרבות המקסיקנית. הוא יודע שחייבים לבנות את עולם הרוח של כל אומה ואומה לפי עניינה. ולכן כל זמן שזה לא ככה, היסוד הזה הוא רפה ועומד להתמוטט, עד שיתמוטט באמת והסתערו רוחות רבות ורעות להפיצו, עד שיש שכלול האנושיות מוכרח לבוא בשלמתו על ידי גילוי יד השם, ובחירתו בישראל כאשר היה בתחילת ההופעה האלוהית. כלומר, אומר לנו הרב קוק, ייתכן גם בשעה שעם ישראל חוזר לארצו, כל זמן שהוא לא ממלא את תפקידו, להיות המגדלור שקובע את ערכי התרבות האנושית, עלולה להיות מלחמה כללית, מלחמת ומגוג, והמלחמה הזאת, לפי המסורת שבידינו, צריכה להתרחש בחג הסוכות. זאת הסיבה שקוראים על מלחמת ומגוג בספריה, בסוכות. מעניין מאוד, אנחנו רואים שחג הסוכות, למה הוא נקבע בתדווה ובתשרי? אומר בעל הרוקח, רבי אליעזר רוקח, שזה היה מלחמת סיחון ואוג. מלחמת סיחון ואוג התרחשה בסוכות. וזה היה על ידי שעברנו את נחל ארנון, נחל ארנון שהוא היה הגבול בין ממלכת סיחון לבין מואב, והוא הגבול הדרומי של ארץ ישראל. כלומר, חג הסוכות הוא החג של הכניסה לארץ, וזה החג של ואז ישבו בסוכות, כי כשיוצאים למלחמה החיילים יושבים בסוכות. בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים כשנכנסו למלחמת סיחון. כלומר, המלחמה הארץ ישראלית הראשונה שלנו הייתה בסוכות. ולפי זה גם סימן לבנים שהמלחמה הארץ ישראלית האחרונה שלנו צריכה להיות בחג הסוכות. ולכן מיד בפרק הזה, שאני אמרתי לכם שלא ניכנס לפרטים שלו כי הם מרובים והשעה מאוחרת, אנחנו רואים שמיד אחרי שנאמר ויהי בשלם סוכו ומונתו בציון, מדובר שמה על שבירת גיבורי מלחמה שנלחמים על השם והקדוש ברוך הוא משיב להם, עד שבסופו של דבר מתקיים יובילו שי למורה. מי יוביל את השי למורה? ומאות העולם הם אלה שיובילו את השי למורה. למורה, למי שיראים ממנו, כן, באלף. כן, לא שמביאים תפוח למורה, זה. כן, 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 כן. כן. עכשיו, לפי זה, מובן, אני קצת קורא בפנים הפסוק בכל זאת, נאמר ככה, מגערתך אלוהי יעקב נרדם ברכב וסוס. לא אלוהי אברהם ולא אלוהי יצחק. אלוהי אברהם ואלוהי יצחק אלה הם דברים שמתבררים כבר במהלך ההיסטוריה הראשונה. אלוהי אברהם זה מול הנצרות, אלוהי יצחק מול האסלאם, ואלוהי יעקב כשצריך לעשות את החיבור ביניהם. אתה נורא אתה, ומי יעמוד לפניך מאז אפיך? כלומר, הקדוש ברוך הוא נורא מאז אפו. מה זה אפו? מה זה מבול? משמיים נשמת הדין זה מתן תורה, נכון? ככה זה גורם. ארץ יראה ושקעת, במתן תורה. בקום למשפט אלוהים להושיע כל עם לארץ, כי חמת אדם תודקה שארית חמות תחגור. כלומר, יבוא זמן ששארית החמה, מה שישאר מן החמה של הקדוש ברוך הוא על אומות העולם, אותה שארית היא תבוא ותוביל שי למורה. נדרו ושלמו לשם אלוהיכם כל סביביו, יובילו שי למורה. כלומר, אנחנו מצפים מאומות העולם שיביאו נדרים ונדבות לבית המקדש, כדי להכיר באלוהי ישראל, יבצור רוח נגידים, נורא למלכי ארץ. רואים שמה שהמזמור חוזר על זה. בעצם אפשר לומר שהחזון שמובא במזמור הזה, שמדבר כל כולו על בית המקדש כסוכה, הוא בעצם קיום דברי הנביא ישעיהו. והלכו גויים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ונלכה ויורנו בדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. מי אומר אם כן כל המשפט הזה? אומות העולם. כלומר, כשאומרים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, אין הכוונה שאנחנו שולחים שליחים לחוץ לארץ לנהל כוללים בחוץ על הארץ, אלא הכוונה שמציון תצא תורה אל אומות העולם, ודבר השם ירושלים. הם עומדים בציפייה כזאת. עכשיו,
מילה תורה, למה כבר? תורה או הוראה?
איך שאתה רוצה.
או שם המצוות
ללא. תראה, לי יש אותן מקורות שיש לך. תנתח בעצמך, מה אני צריך לעשות כל העבודה? אבל האמת היא שזה נכון. כתוב, ויורנו מדרכיו ולא כל דרכיו. ולכן יש מהאומות כל מיני מדרגות. יש הרבה אנשים שעברו כבר בדין של בני נוח, שרוצים לשמור חלק מהמצוות, ולפעמים חלק רוצים לשמור הרבה מן המצוות, והם מחפשים דרכים איך לעשות את זה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם את האמת, כל זה ייקשה, חס וחלילה. אני אסביר לכם, כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא, עתידים אומות העולם לשים ציצית בבגדיהם, ותפילין בראשיהם. ולומר, אף אנו ישראל. אבל מה? כיוון שרואים מלחמת גוג ומגוג, חוזרים בהם. כלומר, התהליך שקורה עכשיו, של התקרבות של הרבה מאומות העולם אל תורת ישראל, יעמוד לידי מבחן בבוא הזמן. ומלחמת גוג ומגוג תהיה בדיוק המבחן. היום אנחנו בעצם במלחמה. כשמגנים את עם ישראל בכל העולם כולו. ולהיות בעד העם היהודי זה קשה אפילו ליהודים. כל וחומר לגויים. ועם כל זה, יש מן הגויים שמתוך יושר לבבם מחליטים להידבק באלוהי ישראל. והדבר הזה הוא עבודה מאוד מאוד מיוחדת, והייתי אומר אפילו מרתקת, כיצד להדריך את אומות העולם, לעזוב את העבודה הזרה שלהם, איך לקבל של המצוות נוח, אבל הרבה יותר מזה, איך לקבל על עצמם אפילו מצוות נוספות. עכשיו אני אגיד לכם את האמת. אתם יודעים שיש בערב הזה גם התרמה. אבל זה אסור לדבר, כי זה לא יפה שרבנים מדברים על כסף. אבל בכל זאת, צריך לדעת שהמפעל שלנו, שמקיבל את ברכתם של גדולי ישראל, וביניהם הרבנים הראשיים לישראל, עומד בסכנה כלכלית. ולכן, מה אנחנו נעשה? אני מוכן לתרום לארגון הזה, אבל אין לי מה לתרום. אז לכן הציבור הקדוש יכובד בבוא הזמן, בסוף הערב, גם לתת הוראות קבע ולתרום וכדומה. אבל כל זה נאמר רק בדרך אגב, כי אסור לרבנים, בתכלית האיסור, לדבר על כסף. אבל בדרך אגב, הדבר הזה הוזכר. רוצה להוסיף עוד משהו. נאמר במבול, שהגיע יונה אל נוח, היונה יצאה וחזרה עם עלה זית טרף בפיה. מאיפה היה עלה זית להביא? אומרים חזל, היונה הגיעה מהר הזיתים. הר הזיתים לא הוצף בבול, או שהוצף אבל לא ניזוק כל כך, אז הביאה עלה זית מהר הזיתים והביאה לנוח. עלה זית טרף בפיה. שאלה בעברית, איך אפשר להגיד, עלה זית טרף בפיה, אז צריך להגיד טרפה, נכון? עלה זית טרפה בפיה, אמת או לא? אם זה נקבה, אם יונה זה נקבה, אז זה לא כתוב טרף, אלא טרפה. אבל בפיה, בפיו, היית צריך להגיד, מה? זית. לא, פשוט מאוד, המילה טרף, אין פירושה לטרוף. המילה טרף פירושה עלה בשפה הארמית. טירפה בארמית זה עלה. עלה רענן. אז עלה זית טרף, מעלה זית רענן בפיה. זה הכבוד. עכשיו, מה זה קשור לעניין? פשוט מאוד. כתוב במזמור שלנו, שהתחלתי להסביר אותו למרות, שאמרתי שאי אפשר להסביר את כל הפרטים שלו, הפרטים מרובים וגם השעה מוכר, אבל בכל זאת אי אפשר... בלי קצת, אומר כאן המחבר, המשורר בתהילים, נאור אתה אדיר מהררי טרף. מה זה הררי טרף? הר שמלא בעלים. כן, הטירפה והרמית זה עלה. זאת אומרת שהיונה הביאה מההר הזה את הבשורה לזה שהמבול הפסיק. וזה מה שאומר כאן, נאור אתה הבאת אור לעולם, אדיר, אתה חזק, ממתי? מהררי טרף. מאז שהגיע היונה כדי לבשר שהעולם חזר למצבו הנורמלי. ומאז השתוללו אבירי לב, נמו שנתיו, לא מצאו כל אנשי חיל ידיהם וכו'. זאת אומרת ש... עכשיו, מה זה קשור למה שכתוב בתחילת הפרק? נודע ביהודה אלוהים, בישראל חבר אלוהים. מה נאמר על יהודה? יהודה אתה, יהודוך אחיך, ידיך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך, מטרף בני עלית. מטרף, כלומר, היעד של יהודה, להמשיך את העבודה שהתחילה מאז העלי הזית שטרף בפיה, ולהביא בשורה של תיקון לעולם כולו. מה? יש הערות? אין הערות, אז אנחנו בזאת נברך אתכם בשנה טובה, לנו לכל ישראל, אבל שום דבר פה לא יזוז עד שאפי לא יבוא לשתי דקות להסביר כמה עניינים בדבר הפעילות שלנו והמשמעות של הפעילות הזאת. בבקשה.